כל בוקר, הבוקר טוב.
עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב. עם פנינה בצבי.
בוקר טוב, יום חמישי, 2 ביולי 2026, י"ז בתמוז, תשפ"ו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6-7 דקות, 9 שניות. בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה היום. 26 עכשיו בתל אביב, 30 מעלות בצהריים. והכותרת, הכותרת בוואלה, נתניהו תמך בחוק יסוד לימוד תורה אושר. החוק משווה את זכויות לומדי התורה לזכויות משרתי צה"ל. רק 4 ח"כים מהקואליציה הביעו להתנגדות. כך בוואלה. ובמעריב, חיזבאללה במצוקה, מפרסם אבי אשכנזי. הסיכוי של עשרות המחבלים לצאת חיים הוא אפסי. בצה"ל מעריכים כי מתחת לבופור, וגם בנקודות נוספות, ברכס עלי טהר, כלואים כמה עשרות מחבלים. בסדר גודל של בין 30 ל-40 מחבלים. צהל חיסל מספר מחבלים שניסו להגיע למנהרות שבהם לכודים חבריהם. אני ארחיב בכותרת הזאת, חזבאללה במצוקה. ומי עושה את המלאכה הבוקר? אחיעד לוק, עורך. אחראי על השידור, איציק אהרון. ועל העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, ונצא לדרך. בואו ניתן גם את כותרות המונדיאל הלילה, שלב הנוקאוט. אנגליה הפכה פיגור לניצחון דחוק, 2-1 על קונגו. בלגיה ניצחה בקושי את סנגל, 3-2, לאחר שער בתוספת הזמן של הערכה. ארצות הברית העפילה לשמינית הגמר, לאחר שניצחה את בוסניה, 2-0. מליאת הכנסת אישרה הלילה קריאה ראשונה את הצעות חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 מול 53. החוק יקבע שלימוד תורה יוכר כערך יסוד במדינה. ראש הממשלה נתניהו נכח בדיון, הוא הצביע בעד. 4 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד. יולי אדלשטיין, דני לוז, שרן השכל ומשה סולומון. חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה היה בין יוזמי החוק, פנה לחברי הכנסת מהאופוזיציה, אמר להם, הגרמנים אמרו על היהודים אותו דבר, הם רוצים רק כסף. הדברים עוררו מאומה במליאה. במהלכה הוצאו החוץ החברי כנסת, נעמה לזימי, גלעד קריב. באופוזיציה גינו בחריפות את אישור החוק. יור מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הבטיח מיד, עם הקמת הממשלה החדשה, נבטל את חוק יסוד ביזוי התורה. החוק הזה ייעלם. אבל אות הקלון על חברי הכנסת האומללים שתמכו בו יישאר. יור ישר, גדי אייזנקוט, קינה את החוק פגיעה ישירה בעמוד השדרה הלאומי שלנו. הקואליציה בוחרת לייצר מסלול עוקף להשתמטות. גם שר החוץ של איראן הודיע אמש, השיחות עם הקטרים והפקיסטנים בדוחה הסתיימו. הוא אמר עוד, הוקם ערוץ קשר לדיווח על כל הפרה של מזכר ההבנות, ולדבריו בפגישה עם קטר הוסכם להשתמש בחלק מ6 מיליארד דולרים מוקפאים לרכישת סחורות, בהתאם לצרכיה של איראן. ובתוך כך, שר החוץ האיראני אבאס ערקשי שיגר אתמול תגובה חריפה לדברי שר הביטחון כץ, בציוץ ברשת X תקף ערקצ'י את ישראל, הוא אמר נשיא, הוא כתב יותר נכון, נשיא ארצות הברית התחייב לרסן את חיות המחמד שלו בתל אביב. אם יתעלמו מהאדון שלהם, איראן תלמד אותן לקח. ובסיום הוסיף איום ישיר כלפי ישראל. כל איום נגד העם שלנו והנהגתנו יענה בתגובה מיידית עוצמתית. התגובה האיראנית נשלחה לאחר שקץ נשא דברים בטקס הזכרה ממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה, ושם הוא אמר, הקינו פעמיים במכות מנה יזומות באיראן, ואם יהיה צורך, נתקוף, גם פעם שלישית.
הקבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשביל, בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזב. כך שאני לא חושב שיש פה אמירה רצינית באמירה הזאת. הדחיפה להצעות חלקיות, כשהיה על שולחן הקבינט, או על שולחן פורומים כאלה ואחרים בראשות ראש הממשלה, אפשרויות או חלופה של הסכם חלקי ושל הסכם רחב יותר, הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם. עכשיו, יש בזה גם היגיון מסוים, אבל אני חושב שאסטרטגית, לנהל את המלחמה במשך למעלה משנתיים, עד שבעצם ממשל אמריקאי כפה עלינו את סיומה, זה לא היה הדרך האופטימלית, לא מבחינת אורך הזמן, המחירים ששילמנו בכל המובנים ובכל המימדים.
כך אתמול האלוף במילואים ניצן אלון. מי שכיהן כראש מפקדת השבועים והנעדרים בזמן המלחמה בעזה. האלוף אלון השתתף בכנס הרצליה, נערך באוניברסיטת רייכמן. הוא אמר, ניהלנו מלחמה ארוכה. היה אפשר לסיים אותה לפחות שנה קודם. כשמדברים על החזרת כל החטופים, יש לזכור שבערך 40 שנחטפו חיים נהרגו בשבי. אני, הוא אמר, לא שוכח את זה. והוא התייחס לאמירתו של שר האוצר סמוטריץ', לפיה, כשהוא דיבר עם נדב בפודקאסט שלו, נדב פרי, לפיה הוא זה, סמוטריץ', הוא זה שאחראי להשבתם של החטופים. בעיניו, המציאות שונה לחלוטין, אמר האלוף אלון. השר סמוטריץ' הוא זה שהתנגד לחלק מההסכמים. אני לא חושב שהוא יכול לקחת קרדיט על החזרת החטופים. קור. ככה אלוף אלון.
103 FM הכותרות.
שש 14 דקות, 52 שניות, אתם על 103 FM. בהיר היום, הטמפרטורות רגילות לעונה, 26 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 30 בצהריים. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 מול 53. החוק קובע כי לימוד התורה יוכר כערך יסוד במדינה. ראש הממשלה נתניהו נכח בדיון, הוא הצביע נגד, סליחה, הוא הצביע בעד כמובן. 4 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד. והיום מלאו 1,000 ימים לטבח השבעה באוקטובר. היום יצוין בשורה של אירועים, מחאות ברחבי הארץ, ובאירוע המרכזי ישונה הערב שמה של כיכר החטופים בתל אביב לכיכר הזיכרון. והסתיים סבב השיחות העקיפות בקטר בין איראן לבין ארצות הברית. סגן השר החוץ האיראני מסר כי הוסכם על מנגנון שיבדוק את הפרות מזכר ההבנות. ובתוך כך יהיה שר החוץ ערקצ'י על ישראל, נשיא ארצות הברית התחייב לרסן את חיות המחמד שלו בתל אביב. אם יתעלמו מהאדון שלהם, איראן תלמד אותן לקח. כך ערקצ'י ברשת איקס. ובמונדיאל, אנגליה הפכה פיגור לניצחון דחוק, 2-1 על קונגו. בלגיה ניצחה בקושי את סנגל, 3-2 לאחר שער בתוספת הזמן של הערכה. ארצות הברית הפילה לשמינית הגמר לאחר שניצחה את בוסניה, התוצאה 2-0. אלה הכותרות, אתם על 103 FM.
הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
ציוץ אחד, יואב רבינוביץ'. יואב רבינוביץ', האיש והיינשוף, נכון? יינשוף, זה הפודקאסט שלו. הוא הקרנף, סליחה. טוב, לא משנה, החיות, אני בגן חיות. אשכרה היה פה ראש ממשלה כל כך שמן שהוא נכנס לתרדמת באמצע כהונה. אבל את השמאל לא מעניין ללמוד מההיסטוריה. עוד מכנס הרצליה, בזמן שראינה את יושב ראש מפלגת ישר גדי איינסנקוט, הבחינה פרשנית חדשות 12 דנה וייס באורח מעניין בקהל. שותפו לגוש בנפתלי בנט. נכנס לפה נפתלי בנט, בשרה וייס במהלך השיחה, והיא פנתה לאיינסנקוט בשאלה מתי שוחחו השניים לאחרונה. איינסנקוט השיב, הוא שוחח עם בנט כבר הבוקר, הוא אמר לה. אנחנו שומרים על שיח קבוע. ואז דנה וייס פנתה ישירות לבנט בשאלה, מה הסיכוי שאתה תשב ביחד עם איינסנקוט, אבל בתור מספר שתיים?
אנחנו נעבוד ביחד. נעשה הכל, הכל, כדי להציל את מדינת ישראל, הבחירות הקרובות, הבחירות הגורליות ביותר, על עצם קיום המדינה היהודית דמוקרטית בארץ ישראל. שום דבר לא יעצור אותנו. תודה.
שלשום, בריאיון בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14, אמר ראש הממשלה נתניהו כי לאיראן כבר היו פצצות גרעין. והאמירה הזאת גררה שורה של הכחשות, היו או לא היו? ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אמר אתמול זה שקר. זה להנדס לאחור את הסיפור. בנט סיפר באותו נושא שכשהוא נכנס לתפקידו ב-2021, הוא גילה לתדמתו שאין תוכנית מוכנה באשר לאיום האיראני. לחצתי שוב, שאלתי שוב, פשוט לא קיבלתי מנתניהו תשובה, שום תוכנית. וגם יור מפלגת ישר, גדי איינסנקוט, שלל את אמירתו של ראש הממשלה מכל וכל. נתניהו אמר דברים זכוכים. לאיראן לא היו שום פצצות גרעין. הוא ממציא מציאות כדי להבהיל את הציבור הישראלי, כך אמר איינסנקוט.
אחר כך להיכנס פעמיים באיראן כדי להציל אותנו. מהשמדה של פצצות אטום שכבר היו בידיהם, ולך תדע מי היה כאן נמצא.
תהיה פעם שלישית?
אם צריך. כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
בס, אתמול נאמר על ידי נתניהו שאיראן כבר החזיקה בפצצות גרעין. אתמול הוא אמר את זה. זה שקר. זה לא נכון.
1,000 ימים בדיוק חלפו מאז מתקפת 7 באוקטובר, תחילת מלחמת חרבות ברזל. חברי מועצת אוקטובר, שמאגדת משפחות שכולות ושורדי שבי ושורדי טבח, יקיימו היום שורה של אירועי זיכרון, מחאה, ברחבי הארץ. ועוד מעט, בשעה 6:29 דקות, בדיוק, יחלו הפגנות במספר מוקדים בארץ, המרכזית שבהן מול מעון ראש הממשלה בירושלים. במהלך הבוקר יקיימו משפחות הנרצחים של הנובה טקס בחניון רעים. חברי מועצת אוקטובר ביקשו מהציבור לעצור הכל הבוקר, לדקה אחת, לזכר הנרצחים והנופלים. ובשמונה בערב תיפתח העצרת המרכזית לציון 1,000 הימים בכיכר החטופים, סמוכה למוזיאון תל אביב, ובמהלכה ישונה שם הכיכר לכיכר הזיכרון. עדנה ארבל, שופטת בית משפט העליון בדימוס, הלכה לעולמה אתמול, בגיל 82. עדנה ארבל מונתה בשנת 1996 לתפקיד פרקליטת המדינה. במהלך כהונתה ניהלה את כתבי האישום והחקירות בתיקים שהסעירו את המדינה, מהנגבי ונתניהו עד לאולמרט ונאמן. שמונה שנים לאחר מכן הפכה לשופטת בית המשפט העליון, ושם היא דנה בתיקים של הנשיא קצב והשר חיים רמון וראשי ערים, ובשנת 2014 עדנה ארבל פרשה לגמלאות. הנשיא יצחק הרצוג ספד לארבל, כך הוא אמר, לאורך עשרות שנים של שירות ציבורי מילאה עדנה שורת תפקידים מרכזיים במערכת המשפט הישראלית, מתוך תחושה של שליחות עמוקה ואחריות, מחויבות למדינת ישראל ולשלטון החוק. במהלך דרכה הותירה השופטת ארבל חותם משמעותי על מערכת המשפט. עדנה ארבל הותירה אחריה 3 בנות ונכדים, והלוויתה תיארך הערב ב-9 בבית העלמין בחיפה. יהי זכרה ברוך.
כל דבר שאתה עושה אתה פוליטי, אין בכלל דבר שלא יוצא פוליטי, אתה פוליטי, אני פוליטי.
סקר חדשות 13, אמש, מצביע על מגמת החלשות של הליכוד, 21 מנדטים. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט ניצבת מעט אחריה, 20 מנדטים. מפלגת ביחד של נפתלי בנט מתאוששת מעט, עולה ל-17 מנדטים. עדיין לא מצליחה להוביל את גוש השינוי. ועל פי הסקר ב-13 הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, 11 מנדטים. ישראל ביתנו 10, ש"ס 9, יהדות התורה ועוצמה יהודית 8 מנדטים, כל אחת. הציונות הדתית חוצה את אחוז החסימה, אבל כחול לבן, בלט ומפלגת המילואימניקים לא ייכנסו לכנסת הבאה, כך על פי הסקר. ובחלוקה לגושים, הקואליציה הנוכחית עומדת על 51 מנדטים, האופוזיציה הם 58, המפלגות הערביות 11 מנדטים. מה יקרה? מה יקרה אם יתרחשו איחודים בזירה הפוליטית? כאן נראה שמצבו של נתניהו יחמיר. איחוד המפלגות הערביות וריצה משותפת של גנץ, סימחי והנדל יורידו את הליכוד לשפל של 18 מנדטים. בעוד שהמפלגה של אייזנקוט תהפוך לגדולה בכנסת עם 19 מנדטים. מונדיאל חברים, נבחרת אנגליה אמש הייתה על סף הדחה משפילה בשלב 32 האחרונות, עד שהרי קיין הציל שוב את המולדת, מולדת הכדורגל. הנבחרת הצנועה מקונגו הביכה את האנגלים 1-0 מוקדם שהחזיק מעמד לדקה 75, אבל אז הרי קיין עם צמד הפך את התוצאה, השאיר את החלום האנגלי בחיים. 2-1 לאנגליה, היא עולה לשמינית הגמר. גם נבחרת בלגיה התקשתה מאוד הלילה, הצליחה לנצח בקושי את סנגל בתוספת הזמן של הערכה 3-2. ולפני זמן קצר במשחק דרמטי פחות, ניצחה ארצות הברית את בוסניה 2-0, עלתה גם היא לשמינית הגמר. ובכדורסל, בינתיים. בכדורסל הישראלי שתי התל אביביות מתחזקות, אחת על חשבון השנייה. כוכב הפועל תל אביב, ים מדר, סיכם אמש לשנתיים במכבי תל אביב תמורת חוזה של $2 מיליון לעונה, תוספת, בונוסים ומענקים. מוקדם יותר שוחח מדר עם מאמן הצהובים, עודד קטש, והוא שכנע אותו להצטרף לצהובים. החזה רשמית בקרוב. ובתוך כך כוכב נבחרת אחר חוצה את הכביש לכביש ההפוך. תמיר בלט סיכם בהפועל תל אביב, הגארד ירוויח $1,700,000 לעונה, והחוזה הוא לשלוש שנים. היום י' ז' בתמוז, יום צום. 17 בתמוז הוא אחד מארבעת ימי התענית שנקבעו לזכר חורבן שני, לא, חורבן שני בתי המקדש. עם כניסת הצום יתחילו ימי בין המצרים, הם יימשכו עד למוצאי צום 9 באב. הצום כבר החל לפנות בוקר, 4:26, הסתיים בערב בשעה 8:14. יום הצום הזה מחזיר אותנו כמעט 2,000 שנה, בשנת 70 לספירה נפרצו חומות ירושלים בידי הצבא של טיטוס הרומי. 3 שבועות לאחר מכן, בתשעה באב, בית המקדש הועלה באש. צום קל, מועיל לכל הצמים.
103 FM.
ברי מנילו, הוא בן 82, הוא לא הולך לשום מקום, להפך, הוא מוציא אלבום חדש, הוא כבר קיים כמה סיבובי פרידה, אבל לא, הוא פה, והאלבום החדש, ולא אכפת לו שאתם חושבים שהמוזיקה שלו היא שמלץ, ההכרה בכך שאני גיי הגיע לאט מאוד, הוא אמר, בשנות ה-70 כשהתחלתי זה היה מחסה לי את הקריירה, את כל מי שעבד עבורי, אז לא יכולתי להיות כן לגבי זה, ואז ממש בגיל מבוגר מאוד, הוא בעצם יצא מהארון. מה עוד? הוא אומר, אתם, אני אתן לכם רומנטיקה. אני, בשירים שלי, לא אתן לכם ייסורים. לא, לא מוכן.
103 FM, הכותרות. Thank you.
6:31 דקות, 20 שניות. אתם על 103 FM, היום בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה, 26 מעלות עכשיו, 30 מעלות בצהריים באזור תל אביב. אני עם הכותרות, כל הכותרות של הבוקר. נתחיל בוואלה, הרחוב העזתי קורס על סף פיצוץ, אבל חמאס עוד אין שולט. הערכת אמן, בזמן שהתושבים עסוקים בהישרדות, ארגון הטרור טרם התפרק מנשקו. הוא מושל ברצועה, הוא ממשיך לבסס את אחיזתו האזרחית והצבאית. כך בוואלה, אמיר בוחבוד מביא את הכותרת. ובמעריב, 1,000 ימים למחדל, ההישגים הצבאיים טובעים בתוך החידלון של הדרג המדיני. אני ארחיב בכותרת הזאת של אבי אשכנזי. 1,000 ימים אחרי פתיחת שערי הגיהנום, כל הזירות עדיין בוערות. הלוחמים ממשיכים לשאת בנטל, הממשלה עסוקה בהישרדות במקום באחריות, תיקון ותוכנית ליום שאחרי. עוד כמה דקות נרחיב בנושא. הלאה, וויינט, כותרת ראשית. חוק יסוד לימוד תורה אושר בקריאה ראשונה, פגיעה ישירה בעמוד השדרה הלאומי שלנו. החוק שיור דגל התורה גפני הגדיר צורך קיומי, עבר משוכה נוספת בדרך לאישור סופי, כחלק מהדיל שנחשף בוויינט בין נתניהו לבין החרדים. חבר הכנסת פינדרוס מיהדות התורה החל בפיליבאסטר עד הגעת ראש הממשלה. ועורר סערה כאשר הוא אמר לחבר כנסת מהאופוזיציה שגם הגרמנים, גם הם אמרו על היהודים שהם רוצים גם רק כסף. הוא גאון פינדרוס. הלאה. בהיום של ישראל היום, כותרת ראשית, מיד ישראל היום יעלה כאן למסך, כך חמאס מנסה להתעצם אחרי 1,000 ימי מלחמה. עמית סגל מביא את הכותרת הזאת. ובהארץ אונליין, הבחירות מתקרבות, נתניהו מעלה הילוך במלחמה שלו נגד האמת. עמוס הראל מביא את הכותרת. חברי הקואליציה עסוקים בניסיון להנדס מחדש את ההיסטוריה לקראת הבחירות. ומבחינתם ראש הממשלה הוא שעבר גיהנום, לא החטופים, לא. ושהממשלה יקבע את חזרתם. נתניהו גם טען שאיראן השיגה פצצת אטום. לא היה. דבר שלא קרה עוד. 12, חדשות 12, כותרת ראשית. ההישגים, האיומים שנשארו, מה שווים ההסכמים שנחתמו, איך יצא ישראל מהמערכה שנפתחה בשבעה באוקטובר? מה חושבים עלינו בעולם? כותרת מ-6:29 דקות של ניצן שפירה. ובמאקו, הכותרת הראשית, דווקא עכשיו, זירת הלחימה שיכולה להתפתח נגד איראן. על רקע מזכר ההבנות, טהרן יכולה למצוא את עצמה באימות מעבר לגבול שלה. האיום נגד משמרות המהפכה והאירועים האחרונים שהתרחשו. ישראל צופה מהצד. אני עוברת לעיתונות המודפסת. נתחיל במעריב, 1,000. זהו, זה המספר ותמונה מבית הרוס. בית שרוף. היום יציינו 1,000 ימים למלחמה שנפתחה בשבעה באוקטובר בשורת אירועי מחאה וזיכרון. אלה החלו ב-6:29 דקות הבוקר, שעת המתקפה הרצחנית של חמאס על יישובי הדרום. ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר ניצן אלון אמר אתמול בכנס הרצליה, הנהגה סרבה לעסקאות. חטופים יכלו לחזור בחיים. ביישובי העוטף מתחילים לנסות לחזור לשגרה, ובגביל הצפון, גבול הצפון, עדיין מוטרדים מאיום הטילים של חיזבאללה ואיראן. ובידיעות אחרונות, גם כאן, 1,000 ימים מאוקטובר. המחדל, הטבח, החטופים, הגבורה, המחיר, השיקום, המלחמה שעדיין לא הסתיימה, וזה פרויקט מיוחד. מעמוד 2 עד 13 בידיעות אחרונות הבוקר. ובהארץ, הבחירות מתקרבות ונתניהו מעלה הילוך במלחמתו נגד האמת. ראש מפקדת השבועים לשעבר ניצן אלון גם כאן מצוטט בהארץ. חטופים יכלו לחזור בחיים, אבל הממשלה דחתה עסקאות בשם ניצחון מוחלט כוזב. ועוד כותרת מתוך מאמר המערכת של הארץ, אני עוד אביא אותו. 1,000 ימים חלפו, האחראים למחדל עדיין מתנערים מאחריות. צבי בראל כותב, הנהגת איראן נושאת ונותנת לא רק עם טראמפ, אלא גם עם מתנגדי המסע ומתן בתוך הבית. ועדנה ארבל, השופטת עדנה ארבל הלכה לעולמה. היא אמרה, נגע השחיתות הוא נגע ממאיר, הוא פוגע אנושות בחברה שלנו. מתה עדנה ארבל שהייתה פרקליטת המדינה ושופטת בבית המשפט העליון. בדמרקר, אקזיטים ב$10 מיליארד, רחפנים ורובוטים במקום, הם במקום סייבר. הרכישות והנפקות בינואר-יוני עד יוני של חברות הייטק ישראלות הסתכמו ב$10 מיליארד. אם בעבר האקזיטים הגדולים בישראל הגיעו מחברות תוכנה וסייבר, עכשיו בלטו דווקא חברות טכנולוגיה עמוקה, זה נקרא דיפ טק, חומרה, דיפנס טק, שבבים, רובוטיקה ומכשור רפואי. ענפים אלה נחשבים מסוכנים יותר, מוקדם עדיין לקבוע אם מדובר בשינוי של מגמה, כך בדמרקר ובכלכליסט. חשבון השקעות אחיד, התקרה להטבות המס למעמד הביניים, תחתך הרפורמה שתשנה את שוק מוצרי החיסכון. שנתיים וחצי אחרי הקמת ועדת הארביטראז', שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציג את המסקנות של הוועדה. והרפורמה שביקשה לעשות סדר בשוק נגעה בכל כשלי השוק, אבל היא מותירה חלק מהם ללא פתרון איכותי, והיא עשויה גם לפגוע בטווח הארוך במעמד הביניים. כפי שנחשף בכלכליסט, הבנקים יודרו מהשוק בשנים הראשונות, ברשות שוק ההון התנערו נחרצות מההמלצות, וגם החרימו את מסיבת העיתונאים. חשבון השקעות אחיד, תקרא להטבות המס למעמד הביניים, תחתך. השקל החזק ואיתנות הבורסה מסתירים את החולשות בכלכלה הישראלית. זאת כותרת חשובה של אדריאן פילוט. ובגלובס אונליין, האוצר מציג המהפכה בשוק החיסכון בניגוד לעמדת רשות שוק ההון. הממונה על רשות שוק ההון עמית גל בלט בהדרו מאירוע הצגת המסקנות הסופיות של הוועדה שדנה ברפורמה המקיפה במוצרי החיסכון השונים. תוך השוואות תנאי המס ביניהם והכללתם בפלטפורמה משותפת יהודית, ולפי עמדתו, כפי שגם הוצגה במסקנות הביניים, מדובר במהלך שיביא בטווח הארוך לצמצום התחרות והעלאת המחירים. הם בעצם חוזרים על אותה כותרת של כלכליסט. ברשות ניירות הערך רואים את הדברים אחרת. מגלובס אונליין, אני אומרת לכלכליסט אונליין, הרפורמה בהשקעות, אותה כותרת. מוצר חצי אפוי שרק יבלבל את החוסכים. אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
החלטה דרמטית, הוקפה המינוי של מבקר המדינה. גילת מורג במעריב מפרסם את הדברים. החלטה דרמטית, בקץ הוציא אתמול צו ביניים, בעקבות העתירות נגד המינוי של עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו הפרטי של ראש הממשלה נתניהו, למבקר המדינה. ובמסגרת הצו הקפיאו השופטים את כניסתו של רבלו לתפקיד עד להחלטה בעתירות, והם מבטיחים שפסק הדין יינתן בהקדם האפשרי. ביום ראשון נערך דיון בעתירות שביקשו לבטל את המינוי של רבלו לתפקיד. והדיון נערך בהרכב מורחב של 5 שופטים בראשות נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, ובעתירות נטען כי עקרון החשאיות בבחירה לתפקיד נפגע במהלך הבחירה על ידי חברי הקואליציה, לאחר שחלקם תיעדו את ההצבעה החשאית בסיבוב השני, הם צילמו את עצמם. וזאת לאחר שבסיבוב הראשון הוביל המועמד השני, שופט העליון לשעבר יוסף אלרון. באמצע החודש הקודם נערך דיון ראשון בנושא, ובתון הדיון אמר אז ראש ההרכב, המשנה לנשיא העליון נועם סולברג, כי כרגע יש עננה לא רצויה, יש טעם מר, חלק מהצבעות בעייתיות. והוא הציע לכנסת הצבעה חוזרת. תעשו את זה עוד פעם, רק שיעשה בהליך נקי ותקין, כך הוא אמר סולברג. יו"ר הכנסת אמיר אוחנה סירב להצעה, ולכן בגץ הוציא צו על תנאי והורה לקיים את הדיון השני. בעמדתה של הכנסת לקראת הדיון שנערך הובהר כי אכן 14 חברי כנסת יצאו מאחורי הפרגוד עם טלפון במצב מצלמה, וחלקם יראו את הצילום לחברי כנסת אחרים, וחבר הכנסת ינון אזולאי משס אפילו הגדיל לעשות והוציא את פתק ההצבעה מחוץ לפרגוד. ולמרות זאת נטען בעמדת כנסת כי הליקויים לא מצדיקים את ביטול ההצבעה. לשיטתם יש לנהוג בריסון שיפוטי, כי ביטול ההצבעה הוא צעד קיצוני ביותר. ועוד נטען, להסכמות בין הקואליציה לאופוזיציה לגבי ההצבעה השנייה. אתמול, לאחר ההחלטה, אמרה חברת הכנסת נעמה לזימי מהעותרים לבגץ כי יש שופטים בירושלים. בית המשפט העליון לא נתן לזיהום, זיהום ההצבעה לעבור, והוא נאלץ לומר את המובן מאליו, רבלו לא יכול להיכנס לתפקיד. הם ימשיכו לעשות הכל כדי להשחית את המערכות, לזהם, למנות את האנשים הכי לא מתאימים לתפקידים הכי חשובים, בצורה הכי מעוותת ומזוהמת שיש, ואנחנו נמשיך לעשות הכל כדי לעמוד על המשמר, עד שננצח ונחליף אותם בקרוב מאוד. כך לזימי. לעומת זאת, שר האוצר סמוטריץ' גינה את ההחלטה. קודם ראש השבק, אחר כך ראש המוסד, ועכשיו מבקר המדינה ומנהל רשות מקרקעי ישראל. גלי פערב מערב, החברי והעליונים חוצים את הקווים האדומים פעם אחר פעם, ולוקחים בחוסר סמכות את הדמוקרטיה הישראלית בת ערובה, ומסכלים כל החלטה, כל מינוי של המחנה הלאומי. הם בזים, הם דורסים, הם יורקים בפרצופם של רוב אזרחי ישראל. לא ניתן לישראל להפוך לדיקטטורה, אנחנו לא ניתן לדיקטטורה משפטית, כך סמוטריץ'. גם חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד תקף, הוא אמר, יש להתעלם מההחלטה הלא חוקית של בגץ. אבל ההחלטה היא דרמטית, הוקפה המינוי של מבקר המדינה. חיזבאללה במצוקה, הסיכוי של עשרות המחבלים לצאת חיים הוא אפסי, כך הבוקר אבי אשכנזי. חיזבאללה פועל בימים האחרונים לחלץ את עשרות המחבלים שלו שלכודים בתוך מנהרות רכס עלי טהר. ועל פי גורם צבאי, לוחמי אוגדה 36 חיסלו בימים האחרונים 10 מחבלי חיזבאללה שיצאו ממרחב העיר נבטיה וניסו להגיע למנהרות בהם לכודים החברים. בכל מקרה, בכל המקרים האלה, המחבלים שחוסלו היו חמושים. בצהל מעריכים כי מתחת לבופור ובנקודות נוספות ברכס עלי טהר, כלואים כמה עשרות מחבלים, בסדר גודל 30 עד 40 מחבלים. צהל אוחז כרגע בכל הפירים, וגורם צבאי אומר כי לא זוהה ניסיון של המחבלים לצאת מתוך הפירים. הם מבינים שאנחנו אוחזים בפירים מבחוץ, והסיכוי שלהם לצאת משם הוא אפסי. ובצהל אומרים כי חיזבאללה נמנע כרגע מלבצע פעולות התקיפה של כוחות צהל, הוא לא משגר טיל נונטט או רחפני נפץ, הוא מבין, כך על פי גורם בצהל, כי המהלך הזה יוביל לחידוש האש, עשוי לסכן את המחבלים אלה שנצורים, כלומר הוא חושש שמהלך כזה יוביל לצהל לתקוף בתוך המנהרות. הסכם המסגרת שנחתם בוושינגטון בין ישראל לבין לבנון ממשיך לעורר סערה בזירה הפוליטית בלבנון, ועל פי דיווח של העיתונאי מוחמד אלוש שפורסם בעיתון הנשרה, יו"ר הפרלמנט הלבנוני נביע ברי מזוהה עם חיזבאללה, פועל בימים האלה לגיבוש חזית פוליטית רחבה שתתנגד להסכם, תוך ניסיון למנוע הידרדרות לעימות פנימי במדינה.
103 FM, הכותרות.
עכשיו 6:45 דקות, 44 שניות, אתם על 103 FM, הנה הכותרות. מליאת הכנסת אישרה עליה בקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 מול 53. החוק קובע כי לימוד התורה יוכר כערך יסוד במדינה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נכח בדיון והוא הצביע בעד. 4 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד. היום מלאו 1,000 ימים לטבח השבעה באוקטובר. היום הזה יצוין בשורה של אירועים ומחאות ברחבי הארץ. זה החל ב-6:29 דקות הבוקר. באירוע המרכזי ישונה הערב שמה של כיכר החטופים בתל אביב לכיכר הזיכרון. והסתיים סבב השיחות העקיפות בקטר בין איראן לארצות הברית. סגן שר החוץ האיראני מסר כי הוסכם על מנגנון שיבדוק את הפרות מזכר ההבנות. ובתוקח איים שר החוץ ערקצ'י על ישראל בחשבון ה-X שלו. כך הוא כתב, נשיא ארצות הברית התחייב לרסן את חיות המחמד שלו בתל אביב. אם יתעלמו מהאדון שלהן, איראן תלמד אותן לקח. ככה רק צ'י. ובמונדיאל, בשלב הנוקאוט, אנגליה הפכה פיגור לניצחון דחוק, 2-1 על קונגו. בלגיה ניצחה בקושי את סנגל, 3-2, לאחר שער בתוספת הזמן של הערכה. ארצות הברית הפילה לשמינית הגמר, לאחר שהיא ניצחה את בוסניה, והתוצאה 2-0.
הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
ריטה בפרסית. איראן משלימה את ההכנות לקראת ההלוויה של המנהיג העליון עלי חמינאי, חוסל בפתח מבצע שהגת הארי. סוכנות הידיעות AFP מדווחת. בטהרן מעריכים כי בין 15 ל-20 מיליון בני אדם השתתפו בטקס. עשוי להפוך אותו להלוויה הממלכתית הגדולה בתולדות המדינה. שלשום נטלו דיוקנאות ענק של חמינאי במתחם במרכז טהרן. פועלים רבים עוסקים בהכנות האחרונות לקראת הטקס הציבורי שיערך בשבת. הלווייתו של המנהיג העליון התחתה בשל הלחימה תתקיים על רקע הפסקת אש שברירית בין איראן לבין ארצות הברית. חמינאי נחשב דמות רוחנית מרכזית עבור רבים מהשיעים. חוסל בגיל 86 במתחם מגוריו במרכז טהרן ב-28 בפברואר, היום הראשון למלחמה. טקס ההשכבה הציבורי יערך במתחם ענק במרכז הבירה טהרן, המשמש לתפילות יום שישי, לטקסים ממלכתיים, גם לאירועים דתיים, ולצד גופתו של חמינאי יוצגו גם גופותיהם של בני משפחתו. לקראת הגעת ההמונים קראה הטלוויזיה הממלכתית לציבור להשתמש בתחבורה ציבורית, היא הזהירה מפני עומסי חום שצפויים בימי הטקס. ובמקביל חלק מהנתיבים בכבישים המרכזיים בטהרן כבר נסגרו לתנועה, מה שמכביד עוד יותר על עומסי התנועה הכבדים בעיר. גם הטלוויזיה הממלכתית באיראן שינתה את לוח השידורים הרגיל שלה, והיא מקדישה בימים האחרונים חלק ניכר משידוריה לסרטים תיעודיים על חייו, על פועלו של המנהיג העליון. אם זאת עדיין לא ברור, אם הבן, היורש של חמינאי, מוג'תבא חמינאי, שלא נראה בציבור מאז מינויו לתפקיד, השתתף בטקס המרכזי בטהרן. נושא השתתפותו של המנהיג העליון אינו בתחום סמכותי או ידיעתי, אמר הממונה על הטקס, לסוכנות הידיעות הצרפתית. אם תהיה תוכנית בנושא, היא תפורסם על ידי לשכת המנהיג העליון. היום מציינים 1,000 ימים למתקפת הפתע על יישובי עוטף עזה בשבעה באוקטובר 2023. 1,000 ימים חלפו מאז האסון הכבד בתולדות מדינת ישראל והמתקפה הקשה ביותר על העם היהודי מאז השואה. היום שכל מערכות המודיעין והמבצעים קרסו בו. והקונספציה המדינית שהוביל בנימין נתניהו התנפצה לרסיסים. מחבלי חמאס חדרו לישראל בהמוניהם, ביצעו רצח ברוטלי של גברים, נשים, קשישים, טף. 251 ישראלים וזרים נחטפו לרצועת עזה בידי מחבלי חמאס. בכל הימים שעברו מאז הטבח הציבור לחוד בעולם שקרים של הממשלה, וזה שעומד בראשה. ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר ניצן אלון ניפץ אתמול בהרצליה, כנס הרצליה, את בועת השקר. הוא אמר בריש גלי כי כמה מהחטופים שנהרגו בשבי היו יכולים לחזור בחיים, אם היו מתקבלות החלטות אחרות בזמן המלחמה. כנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן אמר אלון כי את המלחמה ברצועת עזה היה אפשר לסיים לפחות שנה קודם. הקבינט וההנהגה המדינית סרבו לעסקאות מוקדמות יותר שלמות בשם אותו ניצחון מוחלט, שהוא בעצם כזב. ואלון, האלוף אלון, אמר את האמת. את כל האמת. ורק את האמת. כל זאת בניגוד מוחלט לנציגי ממשלת השקר וההפקרה, אשר ממשיכים לשקר ולהפקיר ולברוח מאחריותם למחדל הנורא. בלי בושה. בלי מודעות עצמית, אמר בצלאל סמוטריץ' ביום ראשון, כי בזכותו כל החטופים כאן, הוא אמר את זה בריאיון לפודקאסט של נדב פרי. את האמת לציבור, הציבור זוכר היטב, שסמוטריץ' וחבריו, הכהניסטים, המשיחיים, בראשם איתמר בן גביר, התנגדו לעסקאות לאורך כל הדרך. עד כאן אנחנו. תודה לאחי יד לוק האורך, אחראי על השידור איציק אהרון, לעטיפה המוזיקלית החיים יואב חנני ויניב מורוזובסקי, אחרינו ניסי משאל וענת דוידוב, 9-11 ברק סרי ואלי אוחנה. אני אחזור אליכם ביום ראשון, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.